שלום למאזינים, אני שמח שחזרתם לפרק חדש בפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאטיב. אני ישראל גופמן, והיום אני מארח את דוקטור גל אביב, המנכ"ל והבעלים של בלנדר. אנחנו נשוחח על מבנה שוק הבנקאות בישראל, על מגמות בפינטק העולמי, ולאתגרים בשוק של ריבית גבוהה ואינפלציה שמסרבת לרדת. אז עוד ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאטיב, על השראה ומציאות.
היי גל.
היי ישראל, מה קורה?
בסדר, מה שלומך?
מצוין, מצוין, כיף להיות פה.
כיף לארח. אתמול התפרסם נתון האינפלציה, 0.08% נדמה לי.
כן.
מה זה אומר?
זה אומר בעצם שהכל נהיה פה הרבה הרבה יותר יקר. מצד אחד, זה אומר שהמוצרים שאנחנו רוכשים הם יותר יקרים, זה אומר שכל אורך החיים שלנו בעצם הולך להתייקר, זה נבע מהרבה פרמטרים שונים, גם כן הנתון של המדד מורכב מהרבה מאוד סעיפים, וזה מאוד רוחבי, ובמקביל זה כנראה אומר שאנחנו בימים הקרובים הולכים לראות גם כן עוד העלאת ריבית על ידי בנק ישראל, מה שישפיע פעמיים, מה שנקרא, על כל משקי הבית, גם מצד אחד מעליית כל יוקר המחיה, שזה האינפלציה יוצרת, וגם הניסיון להילחם בזה של בנק ישראל על ידי העלאת הריבית, תעלה לכל בעלי המשכנתאות מצד אחד את עלות המשכנתה שלה ואת האשראי שלהם, ומצד שני לסוחרים, כפועל יוצא, יעלה גם כן את עלויות השכירות.
וזה נראה שכל המודל הזה הוא מודל מתבדר, כאילו אנחנו מצד אחד הריביות עולות ותמשכנה לעלות, מצד שני משקי הבית בסוף היכולת ההחזר שלהם היא סופית, איך הדבר הזה התכנס?
זה נראה מאוד מאוד מוזר באמת, אתה בעצם, אתה אומר נהיה פה יקר, אז בוא נעשה יותר יקר על ידי העלאת הריבית, כדי שיהיה יותר זול. אבל בעצם העניין הוא הרבה יותר עמוק מזה, כי הנושא של האינפלציה הוא הבעיה הכי גדולה של המשק, גם בישראל וגם בעולם, כשמתחילה לעלות האינפלציה, אז משקי הבית הבינוניים והחזקים עוד איכשהו סופגים את זה, brace up ומצריכים להתקדם קדימה, המשקי בית החלשים פשוט נקטשים עד אפר דק, וכשהמשקי בית החלשים נקטשים, זה קטסטרופה בעצם לכלל המשק, גם לילדים שנמצאים שם, ובעצם לא יכולים לקבל חינוך ראוי, וכל מה שנוצר הזה, וגם היכולת של המשק בעצם לצמוח ולהתפתח באינפלציה גבוהה, היא הרבה יותר קטנה, עיריות יכולות לשלם פחות לשירותים שהם נותנים לנו כאן למדינה. ואז מנסים להילחם בזה על ידי העלאת הריבית. העלאת הריבית בעצם היא פועל יוצא של עליות המימון בעצם לחברות במשק מצד אחד, ועליות המימון של האשראי ללקוחות הפרטיים מצד שני, המשכנתאות והלוואות. זה אמור לגרום בעצם להקטנה של הצריכה גם האישית וגם הקטנה של הרווחיות של החברות, וכפועל יוצא מזה בעצם המשק אמור להיחלש קצת, ההיחלשות הזאת שגורמת גם כפועל יוצא לפיתורים, אמורה להגדיל את התחרותיות, ועל ידי כך לגרום להורדת מחירים.
אבל בנדלן אנחנו לא רואים באמת הורדת מחירים.
א', בנדלן בדירות חדשות אנחנו רואים הורדת מחירים, בדירות יד שנייה אנחנו לא רואים, ובהשכרות אנחנו לא רואים, אבל רגע בוא נלך צעד אחורה, כי לא רק בנדלן, אנחנו אומרים רגע, אנחנו מעלים כבר שנה ומשהו, אנחנו מעלים פה את הריבית בישראל, ואנחנו לא רואים פה כמעט שינוי, ולהפך, אנחנו רואים שהמחירים ממשיכים לעלות, ואיך זה קורה.
כן, אתמול גם התפרסם, נדמה לי, נתון האבטלה שהסופר נמוך.
נכון, אז שזה בעצם אמור להיות פועל יוצא, דווקא
שאנחנו ציפינו לאיזושהי כן. עלייה מסוימת.
אבל אתה רואה שדווקא בארצות הברית ובאירופה, אנחנו רואים שהאינפלציה כן יורדת, ולמה דווקא בישראל האינפלציה ממשיכה לעלות, למרות שהעלאות היו על ידי בנק ישראל יחסית אגרסיביות.
שזה גם שם מעניין, כי גם שם שוק התעסוקה יחסית
חזק
ומתפקד
טוב. וממשיכים כן. לעלות. אז מה קורה? אני חושב שפה מתחבר לנושא של התחרותיות. אירופה הוא משק מאוד מאוד תחרותי. יש הרבה מאוד מדינות עם הרבה מאוד גופים יצרניים שמוכרים לכולם וכולם, ויש שוק, באמת, שוק משוכלל ותחרותי. ארצות הברית הוא שוק קצת פחות משוכלל, הוא קצת פחות תחרותי, כי יש שם בעצם גופים מאוד גדולים ששולטים בהרבה מאוד ענפי תעשייה, אם זה ביטוח, בנקאות, ושאר הרכישות של המשק. אבל בישראל השוק הוא סופר ריכוזי. יש פה מעט מאוד גופים שמוכרים לנו בעצם את כמעט כל מה שאנחנו קונים, אם זה רכב, מצד אחד שיש מעט מאוד יבואנים, אם זה כל מוצרי הצריכה הפרטית שלנו, אם זה טיסות, בעצם אין כמעט
תחרות. אתה אומר שהמשק לא יעיל.
המשק באופן קיצוני לא יעיל, וכשהמשק קיצוני לא יעיל, בעצם מספר מועד של שחקנים יכולים להחליט על התמחור, וכשיש להם הזדמנות טובה לעלות מחירים, בעצם המחירים שלהם עולים, אין שום סיבה לייצר פה תיקון. אין תחרות שגורמת, שמכריחה אותם להוריד מחירים.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שהתגובתיות בארץ היא תהיה משמעותית יותר קשה, כי גם אנחנו מכירים את זה שהמשק הוא, הקטר שלו זה קטר הנדלן וההייטק, ושאר המשק כנראה מאוד לא יעיל.
כן.
אז לכן התגובתיות צריכה להיות תגובתיות משמעותית יותר חזקה.
נכון, זה שילוב פעמיים, הוא גם לא יעיל וגם הוא מאוד ריכוזי. יכול להיות שהחברות הריכוזיות הן יעילות, אבל עדיין ברגע שהן ריכוזיות, ברגע שנגיד שוק הרכב נשלט על ידי מספר מאוד מועט של יבואנים, הם שולטים בעצם בכל עלויות הרכב בישראל. כאשר היבוא המזון פה נשלט על ידי מספר מאוד קטן של גופים, אז הם שולטים בעצם ברמת המחיר של המזון שאנחנו קונים בסופרים. וכנת בכל, כמעט כל אחד מהתחומי החיים שלנו פה בארץ, וזאת הבעיה.
עכשיו, איך בלנדר בעצם נכנסת לתוך הסביבה, מצד אחד, סביבת המקרו שדיברנו עליה, ומצד שני, לשוק שהוא שוק לא, או יחסית לא תחרותי, וגם בין היתר בהקצאת אשראי.
נכון, השוק מאוד, הוא לא כל כך תחרותי. ואז בעצם בלנדר בא מראש, המטרה שלה הייתה להכניס פה תחרות לתחום שהוא מאוד מאוד סולידי, נשלט על ידי 3-4 גופים גדולים בישראל, מה שנקרא הבנקים הגדולים, שהם שולטים באופן כמעט מוחלט בעלויות של האשראי שלנו, והם שולטים באופן כמעט מוחלט בכמה אנחנו נקבל על החסכונות שלנו, ובעצם בלנדר בא מהמקום הזה לייצר מוצר אלטרנטיבי, שהוא מנותק משוק ההון. אם נסתכל למשל על תל אביב 125, מאז ינואר 22, עד היום, שנה וחצי, היית מפסיד, אם היית שם 100 שקלים, היית מפסיד 12%. 12 שקלים, רק לשים את הכסף בבורסה.
שזה גם מעניין, כי הוא לחלוטין לא משקף את בורסות העולם.
נכון, ישראל קצת התנתקה בשנה האחרונה, ישראל התנתקה, או בעצם מאז דצמבר השנה, ישראל התנתקה קצת.
זה לא בין היתר גם בגלל משקולת הנדלן? מניות הנדלן?
אז רגע, אז המוצר בעצם של בלנדר הוא מוצר שהוא אלטרנטיבי, הוא מייצר, הוא בעצם מאפשר למשקיעים שלנו לקבל תשואה שהיא לא תלויה בשוק ההון, היא יציבה, היא גם צמודה לריבית הפריים, וזאת אומרת שכל פעם שיש העלאות ריבית של בנק ישראל, המשקיע מקבל את העלאה הזאת לכל פורטפוליו ההשקעות שלו, והכסף בעצם הולך לאשראי שהולך בעיקר לרכישת רכבים, או לתחום של מה שנקרא Buy Now Pay Later, פריסה של קניות גדולות, וזה תחומים שהם יחסית סולידיים וטובים, וההחזר מהם הוא טוב.
תעשה לי סדר רגע, אני היום כמשקיע על כל פיקדון דולרי פשוט, אני מקבל מהבנק באזור ה-6%. אז בעצם ככל שהריבית נעשית גבוהה יותר, האינסנטיב שלי לפנות כמשקיע לפלטפורמה כמו בלנדר היא הולכת ופוחתת.
אז בוא נראה, אם היית משקיע למשל עכשיו בדולרים, באמת היית מקבל ריבית יחסית גבוהה מהבנק, אגב יותר נמוכה עדיין ממה שאני אקבל בבלנדר, שהיום נכון למועד ההקלטה יוסבת באזור ה-7.5-8% למשקיע, אבל אם היית משקיע את הכסף הזה בדולרים, בפיקדון, ויקבל בין 5-6% מהבנק, היית נפגע בעצם בגלל פיחות השקל, והיית יורד מדולר שהיה בעוד תקופתו, היית קודא אותו בין 3.2 ל-3.3, והיום הוא על 3.65, אז כנראה היית מפסיד הרבה הרבה יותר מהפיחות של השקל ביחס לדולר. אז אני חושב שהדיון צריך להיות פר מטבע, כי אתה בוחר לעשות השקעה במטבע מסוים, אז תבחר את המודל הכי טוב לייצר את אותה השקעה באותו מטבע.
עכשיו תגיד, ככל שבעצם הריבית עולה, הסיכון שלי כמשקיע בבלנדר עולה בהתאמה, לא?
זה מאוד תלוי בגודל ההלוואות, אני חושב. כי בסוף יש לקוחות מהצד השני שלוקחים אשראי. וההלוואות שבלנדר מעמידה הן הלוואות יחסית במספרים טובים. זאת אומרת, זה אשראי לרכישת רכב, זה אשראי לרכישת מוצרים, זה בין עשרות אלפים למאות אלפים בודדות של שקלים, ולכן השינוי של הריבית במספרים האלה ללקוח הקצה הוא יחסית מאוד מאוד זעיר. זאת אומרת, החישוב אצבע הוא בערך על כל 2% עלייה, זה תוספת של שקל לחודש לכל 1,000 שקלים של הלוואה. זה בערך היחס. ולכן בהלוואות בסדר גודל שבלנדר נותנת, הם, זה באזור השינוי הכי גדול יגיע ל-40-50 שקלים לחודש. יש תחומים אחרים, כמו למשל תחום המשכנתאות, ששם השינויים הם מאוד מאוד מהותיים, ולכן שחקנים שנמצאים בהם חוטפים קצת יותר.
עכשיו בוא, עד עכשיו דיברנו על צד משקיע, בוא נדבר רגע על צד הנוטה להלוואה. קודם כל, תעשה לנו סדר, איזה מגמות אתם רואים בקרב הצרכנים, ובעיקר הצרכנים הצעירים יותר?
אז אנחנו רואים בעצם שינוי מהותי, שקורה היום בכל תרבות הצריכה, בעצם תרבות הצריכה של האשראי. כי אנחנו הבאנו בעצם לארץ את המוצר הזה של בלנדר פי, שזה Buy Now Pay Later, או בעצם פריסה של קניות, ובארץ זה פריסה של קניות גדולות, בעולם זה בדרך כלל פריסה של קניות קטנות. אנחנו בחרנו את הסגמנט של ממכשירי חשמל עד רכישת רכבים. בעצם הגישה אומרת, בוא לא ניקח איזשהו אשראי צרכני שמפרסמים לך על אוטובוס, בוא קח עכשיו 120 אלף שקלים, כי למה? כי זה נראה לי מספר יפה, אלא בוא תיקח את האשראי כאשר אתה באמת צריך אותו, כשיש את אותה רכישה גדולה ואתה רוצה לפרוס אותה על פני הרבה מאוד תשלומים, אתה יכול לפרוס אותה בעזרת בלנדר, בעלות ידועה מראש, ואתה ממש יכול ככה לנהל את התזרים, וזה יוצא בסוף היום האופציה הכי זולה, כי אתה לוקח בדיוק כמה שאתה צריך, לתקופה שאתה צריך, ואתה יכול לסגור את זה גם בכל רגע נתון, ללא עלויות נוספות. וזה ממש שינוי גישה, אני חושב. החזון שלי אומר שבעצם בעוד כמה שנים, כל תחום האשראי הצרכני, הלוואות לכל מטרה שאנחנו לוקחים מחברות כרטיסי אשראי וכדומה, כנראה לא יהיו באמת צורך. כי הפתרונות בנקודות המחירה עצמם, יאפשרו לנו, אם שאנחנו רוכשים חופשה, או אם שאנחנו רוכשים מטבח, או אם שאנחנו קונים
משהו חשמל. לקבל את פתרון ה-BNPL במקום.
הפתרון שה-BNPL ייצר בעצם את אותו, את אותו אשראי שצריך לקחת בעצם לאורך זמן.
עכשיו, איך אני כצרכן בעצם פונה היום לפתרונות BNPL, או לפתרונות האחרים שיש לבלנדר?
אתה לא פונה, הם פונים אליך. בעצם אנחנו פרוסים באלפי נקודות מחירה, וכשאתה מגיע או לקופה או באי-קומרס, באתר האינטרנט, אתה פשוט יכול לבחור את זה כמו כל אמצעי תשלום אחר שאתה משלם, ופשוט לשלם בעזרת זה. זה תהליך מאוד פשוט, זה כמו פייפל.
זאת אומרת, מי שבעצם נרשם לשירות זה העסק עצמו.
זה העסק עצמו, כן, כן. כמו שהעסק אומר לך, בוא, אתה יכול לשלם בכרטיס אשראי, אתה יכול לשלם גם בבלנדר.
ואני מודע לזה בזמן ביצוע העסקה. זאת אומרת, העסק יגיד, אתה מבצע עסקה באמצעות בלנדר.
העסק יציע לך את זה, אתה תראה את זה פרסומות בתוך העסק, נכון? ובעצם הצורת עבודה שלנו היא, אגב, מאוד מאוד חדשנית בעולם בנושא הזה. אני עכשיו חזרתי מכנס בניו יורק דיבר בעצם, כנס פינטק גדול מאוד, ש4,000 איש, שדיבר בעצם לאיפה הולכת כל התעשייה הזאת, שתעשיית הפיננסים ותעשיית הפינטק, כי היא בעצם נמצאת היום בנקודת זמן של טיפה של חיפוש כיוון, וזה מאוד מאוד דורגש, ונראה שהכיוון הבא...
כי אנחנו בעידן הפוסט קורונה?
כי אנחנו בעידן שבעצם שלפניו הוקמו הרבה מאוד עסקים בתחום הפינטק שהמודל שלהם לא היה מודל רווחי, או מודל שיכול להגיע לרווחיות, אלא דיבר על גידול משמעותי בהכנסות, באיזושהי מין הבטחה עתידית להגעה לרווחיות, והשוק היום והעולם היום מחפש דברים אחרים. והרבה מאוד מהטכנולוגיות, אם זה באינשורטק או בפינטק.
דברים אחרים, הכוונה לרווח?
השוק מחפש מוצרים שבסוף היום יוכלו להיות רווחיים, שהיוניט אקונומיקס שלהם, שהרווחיות היחידה שלהם, ביחס לכל מוצר בדית, תהיה חיובית, ובסקייל מסוים, באקונומי אוף סקייל, אתה תוכל להיות רווחי.
כתוצאה מירידה בהרכשת לקוח, או...
כן, זה בעצם כמה זמן לוקח לך להחזיר את עלויות רכישת הלקוח בעצם. זה נקרא TROI, וככל שהזמן הזה הוא קצר יותר, ככה אתה יכול להפוך להיות רווחי בטווח יותר זמן. אם אתה יכול, למשל, יש מוצרים שאתה צריך כמה סייקלים של מכירות כדי להחזיר את עלויות רכישת הלקוח, אנחנו ראינו את זה בלא מעט חברות שהונפקו בנאסדק לדוגמה, אז כשצריך יותר מסייקל אחד זה נהיה מאוד מאוד בעייתי, כי אם הלקוח לא נשאר עם המוצר, ועובר למוצר מתחרה, אז בעצם שילמת את כל העלויות ולא יצרת את הרווחיות. אנחנו בבלנדר פועלים כדי להביא את הזמן הזה להיות מינימלי, אפילו במוצרים מסוימים זה יושב משהו על חודש אחד, מוצרים אחרים קצת יותר, אבל אנחנו מאוד מאוד הקטנו את הזמן שהוקח להחזיר את עלויות רכישת הלקוח, וזה מה שמאפשר לבלנדר בעצם להפוך להיות רווחית.
איך?
בעצם שינינו אותם, יצרנו מוצרים נכונים, יצרנו מוצרים שהם יוצר win-win בין בית העסק, לבין הלקוח, לבין החברה. זה המין המשולש הזה. אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, כשחברה מחפשת לקוח ברחבי האינטרנט, אז היא צריכה לפרסם בגוגל או פייסבוק, ומוציאה על זה המון המון כסף, וזה מה שנקרא B2C, מוציאה על זה המון המון כסף, בתקווה לקבל את הלקוח ולקבל ממנו איזושהי הכנסה. אבל בלנדר עובד במודל של B2B2C, זאת אומרת, היא עובדת מול בית העסק, שכבר רכש את הלקוח כדי שיקנה ממנו את המוצר, הלקוח כבר הגיע לחנות של KSP או של בג, או של מחסני חשמל לדוגמה, והוא בא לרכוש את אותו מקרר, כי הוא שמע את הפרסומת, ואנחנו enabler לרכישה. וזה מה שנקרא B2B2C. כי אנחנו עובדים מול בית העסק שעובד מול הלקוח, ואנחנו יוצרים את המשולש הזה שהוא win-win לכולם, ולכן עלויות רכישת הלקוח לא ישוות עלינו, כמו שהיה במודל של B2C.
הבנתי. עכשיו, דיברת קודם על הריכוזיות במערכת הקצאת האשראי בישראל.
כן.
אז קודם כל אני אשמח לשמוע מה המקורות של הריכוזיות הזאת, ולמה היא נשמרת לאורך כל כך הרבה זמן, ואיך אתה רואה את הכיוונים לעתיד.
אז באמת זה מאוד מתחבר גם למה שחזרתי עכשיו מארצות הברית, ומה שמדברים, בעצם שהולך להיות העתיד של עולם הפינטק, וזה מה שנקרא Embedded Finance. בעצם היום יש הרבה מאוד, אם ניקח בארצות הברית, יש היום קרוב ל-10,000 מוסדות פיננסיים שונים, שמספקים שירותים ללקוחות. חלקם קטנים יותר, חלקם גדולים יותר, הם יושבים במגוון רחב של תחומים. אבל אם אנחנו מסתכלים על הלקוחות שלהם, הלקוחות שלהם עכשיו עוברים שינוי, זה לא הדודה והדוד של שנות ה-70 וה-80, זה ג'ן זי, שהם רגילים לצרוך מוצרים פיננסיים, או בכלל מוצרים בצורה סימלס לחלוטין, ברחבי האינטרנט, בפלאפונים שלהם וכדומה. ועכשיו איך תסביר למוסד פיננסי בין 150 שנה, איך לתקשר נכון עם אותו נער או נערה, בני 29-30, שכבר היום נהיים כוח עולה וחזק בכלכלה העולמית, הם לא כל כך יודעים, והם נכנסים לבעיה. ואז התפתח תחום שלם שנקרא Embedded Finance, בעצם של איך אותם גופים פיננסיים, שמצד אחד יש להם הרבה מאוד הון, הון ותיק שיושב אצלם, אם זה בפקדונות, בחסכונות, בביטוחים וכדומה, לבין אותם פינטקים שיודעים לדבר עם כל אותם לקוחות. ואיך עכשיו נחבר בין שניהם? והצורה שבעצם הפינטק יכול לעבוד עם גופים פיננסיים, זה משהו שניסו לפצח אותו במשך כמעט עשור. אני זוכר שכתסים שהייתי כבר לפני 7 שנים, דיברו על מודלים של איך לפצח, ונראה שהיום כבר הושג הפיצוח הזה. בהתחלה הגישה הייתה, בואו, הבנקים יבואו, הבנקים או מוסדות הפיננסיים יבואו ויקנו את הפינטקים. ואז היה כמה רכישות, וחלקם היו מפורסמות יותר, חלקם מפורסמות פחות, וגילו שזה לא עובד. אמרו, רגע, איך יכול להיות? הרי היה פה אחלה אקזיטים וזה, ולמה זה לא עובד? והסיבה שזה לא עובד זה בעצם תרבות ארגונית, כי מוסדות פיננסיים אין להם תרבות ארגונית שמאפשרת to enable הרכישות, כאילו. ומה שקורה זה שהתרבות הארגונית של אותו מוסד פיננסי משתלטת על הסטארט-אפ והורגת אותו. אז הבינו שרכישות זה לא טוב. אז בואו נראה, ואז חשבו על כל מיני מודלים של מכירת טכנולוגיה. אז זה עבד בתחומים מסוימים, זה עבד למשל בסייבר, חברות סייבר מוכרות המון טכנולוגיה למוסדות פיננסיים, יש חברות שנמצאות במוצרים שאין להם גישה ישירות ללקוחות, שמצליחות למכור בסקייל לא רע, אבל שמגיעים לדברים שהם יותר חדשניים, יש קושי במכירה, יש כמה דוגמאות טובות, אבל הרוב מאוד קשה לייצר סקייל אמיתי. ואז התפתחה הגישה הזאת של ה-Embedded Finance. והגישה הזאת זה בעצם דומה מאוד למה שאנחנו עשינו לדוגמה עם בנק הפועלים. הקמנו, אנחנו והבנק, חברה משותפת, שהפעילות שלה היא כזאת. הבנק מביא חלק משמעותי מההון עבור הפעילות של החברה, מצד אחד, אבל יש עוד שתי תחומי פעילות מאוד משמעותיים בכל חברת פינטק. אחד זה הרגשת הלקוח, והשני זה הניהול של הלקוח.
אז תקן אותי אם אני טועה, אז בעצם כשאתה מסתכל לעתיד, אז אתה רואה מודלים כאלה של שמש, זאת אומרת של אותם גופים פיננסיים, אבל שמתפרסים באמצעות חברות משנה לתחומים נוספים.
כן, ואני אפילו רואה את זה כשלב נוסף, שאותם פינטקים, אותם גופים נוספים, בעצם יעבדו דווקא עם הרבה מאוד גופים פיננסיים שונים.
זאת אומרת, ביחסים סינרגטיים כאלה.
כן, זאת אומרת,
many to many כזה.
פינטק אחד יעבוד עם עשרות או מאות של גופים פיננסיים שונים.
ולהפך.
וזה פר ורטיקל בעצם. ואותו גוף פיננסי יהיה לו כמה ורטיקלים. למשל, ורטיקל אחד של העברות כספים, ורטיקל אחד של אשראי, ורטיקל אחד של מסחר בשוק ההון.
שבכל ורטיקל יושב פינטק אחר.
וכל ורטיקל יקבל את השירות מפינטק אחר. כשאנחנו רואים שהקסטמר פייסינג, הרבה פעמים הוא של הפינטק דווקא, יכול להיות עם הלוגו של הגוף הפיננסי, או בלי הלוגו של הגוף הפיננסי, זאת אומרת, עם המיתוג או לא המיתוג של הגוף הפיננסי, אבל בסוף, הניהול של ה-customer facing, הוא על ידי הפינטק. וזה השינוי המהותי, שבעצם הבינו שהצורה שמייצרים UI נכון ו-UX נכון, את חוויית המשתמש, מאוד מאוד קשה לגופים גדולים, שצריך לעשות שינוי, וצריך בעולמות שלנו לעשות שינוי מאוד מהירים, והרבה מאוד כאלה, זה כמעט בלתי אפשרי לגופים הגדולים לעבוד כמו F16, הם יותר עובדים כמו משחטת, ואז אתה, איך אמר לי פעם מישהו בפייפל, אנחנו רוצים לעשות שינוי באתר, לקחנו חצי שדה.
אז אתה אומר, אם נקביל את זה לעולם הצבא, משחטות או גופים כבדים וסיירות.
זה שיש לך בעיה גדולה, אתה שולח את הסיירת בתקל.
כן.
וכשיש לך משהו...
אתה אומר, לכל משחטת כמה סיירות ולכל סיירת כמה משחטות.
יש לך את כל הצבא מאחורה, כן. וציירת מתקל או את שלדה כשרצים קדימה, כן.
מעניין, עכשיו תגיד, גל, ברמה האישית, אתה דוקטור לפיזיקה.
נכון.
בואו תעשה לנו סדר.
כן, אני דוקטור לפיזיקה בתחום, סיימתי את הדוקטורט שלי בשנת 2012 באנגליה, בתחום שנקרא Quantum Optics, אופטיקה קוונטית. זה בעצם, הייתי ניסיונאי, זה הבסיס בעצם למחשוב קוונטי. בתקופה שאני סיימתי את הדוקטורט, בעצם מחשוב קוונטי היה במעבדות באוניברסיטאות, הוא לא יצא עדיין החוצה. היום אנחנו רואים כבר, באמת, 11 שנה אחר כך, 11-12 שנה אחר כך, זה ממש מתפוצץ.
כן, אפרופו הפרסום אתמול של בנט.
נכון, נכון. ושל קוונטום סורס, שהוא נכנס בעצם כחבר דירקטוריון, והתחום הזה הוא מרתק. אני חושב שכל העולם היום של המחשוב הקוונטי, הוא קצת דומה, אתה יודע, מנסים להגיד, זה יהיה טוב לזה ויהיה טוב לזה, ואני אומר משהו אחר לגמרי. מחשוב קוונטי היום, זה כמו שדיברת לפני 40, 50, 60 שנה על מחשבי הנורה. זה השלב היום של המחשוב קוונטי. זה כמו איזה תינוק שרק נולד, אין לנו בכלל כיוון לאיפה הוא הולך ללכת. אפילו יש כמה טכנולוגיות מתחרות שאנחנו לא יודעים איזה טכנולוגיה תנצח. אנחנו יודעים שאחת מהן תנצח, אבל יש טכנולוגיה של יונים, יש טכנולוגיה של פוטונים, יש טכנולוגיה של סוליד סטייט, שהחברות הגדולות בחרו בה, שלאו דווקא יותר טובה. לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלה. אנחנו לא יודעים מי יהיה הווינר, וזה יהיה כנראה winner takes it all. ואני חושב שאנחנו ממש בתחילת המסע, וזה מסע מרתק, זה יהיה אלפי, אם לא עשרות אלפי חברות שיקומו סביב האירוע הזה, עם השנים, וכמו שהיום הולכים ללמוד הנדסת חשמל, הלכו ללמוד פיזיקה, כנראה יהיה תקופה שלמה שיהיה הרבה מאוד סטודנטים בפיזיקה בפקולטות, בעיקר דיסיודאים בתחום של קוונטים, וזה יהיה מאוד, מה שקרה לאוניברסיטאות, כדאי לכם להתכונן, הפקולטות הולכות להתבלט.
אז סליחה על השאלה הפולנית, איפה מעניין יותר? בקוונטים או בקוונטים של האשראי?
האמת היא, זו שאלה מצוינת, כי זה באמת שאלה לא פשוטה. אז כן, מעניין הרבה יותר בעולם של הפיזיקה. האתגר המנטלי הוא משהו שאין לו אח ורע בשום מקום אחר, אני חושב. Having said that, ברגע שאתה מקים חברה, זה די בשלב יחסית מוקדם, שאתה מסיים את הבילדינג בלוקס הגדולות של ה-R&D, אתה עובר בעצם יותר לניהול, ואולי זה תחום שהוא מאוד אקסייטינג לדבר עליו.
אבל הקמת חברה היא חוויה הרבה יותר רגשית.
היא חוויה מאוד רגשית, מאוד קשוחה. כן. חלק אוהבים אותה יותר, חלק פחות. אני מאוד אוהב את החוויה הזאת. דווקא הרבה מאוד יזמים שתדבר איתם יגידו שזה דווקא השנתיים הראשונות זה קשוח מאוד.
והקוונטים במחקר יש שקט מסוים.
קוונטים היום זה דיפ-טק, באמת, ואתה יכול לעבוד הרבה מאוד שנים יחסית, גם כשאתה מקים חברה, אתה יכול לעבוד הרבה מאוד שנים בלי שאף אחד יצפה ממך להשיג הכנסות. אבל ברגע שלדעתי העולם הזה יקבל כיוון, מאוד מהר זה יהפוך לפרודקט. וחברות פרודקט, בשונה מחברות דיפ-טק, הן חברות שצריכות מהר להגיע למודלי הכנסה ומהר למכור ולייצר שוק. ואז ברגע שזה יעבור לשם, העולם שהקוונטים הולך באמת להתפוצץ. זה
מעניין מאוד.
כן.
אז לאן שנסתכל, בין אם נסתכל על האשראי ובין אם נסתכל על הקוונטים, הולך להיות לנו עתיד מאוד מעניין.
אני מאוד מקווה.
אנחנו לפני הפרעה כנראה.
אני חושב
או בתוך ההפרעה.
אני חושב שאתה יודע, שינויים רואים אותם רק בדיעבד. ואני חושב שאנחנו עכשיו, בזמן שהשינוי קורה, אנחנו פשוט לא רואים את זה. אנחנו לא רואים, קורה פה כמה שינויים. השינוי הראשון זה שקורה בעולם המחשוב הרגיל, זה תחום ה-NLP עם ChatGPT וכל מה שקורה מסביבנו, וBERT שיצא עכשיו של גוגל. ובצד השני יש את כל התחום של המחשוב הקוונטי, שרק בחיתוליו, ממש בתחילת הדרך, התינוק הזה מתחיל ללכת, ועוד מעט יקבל כיוון נכון. ואני חושב שאנחנו בתקופה הכי מרתקת, שיהיה בהייטק, והולכים להיות לנו עכשיו שני עשורים לפחות, שהדברים האלה ייתנו לנו פה הרבה חומר מחשבה להרבה חברות והרבה הצלחות. אני מאוד מקווה שישראל תצליח לשמור על חוד החנית בשתי התחומים האלה, כי זה לא פשוט בכלל, וזה ידרוש הרבה מאוד משאבים, גם הרבה מאוד משאבים אקדמיים, כדי לייצר את היכולות האלה. זה יכולות שהן מאוד מאוד שונות. תחשוב, פקולטה לפיזיקה נורמלית באוניברסיטה מייצרת 30 בוגרים, ועוד הרבה פחות מזה דוקטורנטים בשנה, וזה לא הרבה. זה לא הרבה בכלל, בעיקר שזה פרוס על כל כך הרבה תחום העניין. אז אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לשמור על המובילות הזאת בארץ.
גל, תודה רבה. היה לי כיף גדול לשוחח, ולמאזינים תודה רבה שהייתם איתנו, ונשמח להיפגש בעוד פרק של הפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב.